התחלתי להקליט. זה למעלה.
אוקיי. מה זה? זה שלה. לא, זה לא משנה. לא צריך לי. טוב, ערב טוב. בפרשת בהר אנחנו עוסקים בדיני עבדים. עבדים זה בעצם קניין שיש לאדם באדם אחר. גם עבד עברי זה איזשהו סוג של קניין, אבל עבד כנעני בוודאי. והשאלה של קניין של אדם באדם אחר זאת שאלה טעונה בפרשת. דור שלנו, אני לא אומר את זה באירוניה, אני לגמרי בעד, ואז בעד שזה יהיה טעון, אני מתכוון, ואז בעצם השאלה היא איך מתייחסים לגישה ההלכתית הזאת. זאת אומרת, עד כמה באמת אפשר לראות בעולם ההלכתי קניין של אדם באדם. בהקשרים של עבדים, נדמה לי שלפחות עבד כנעני, נדמה לי שבאמת מדובר בקניין במובנו הרגיל. אבל בעבד עברי זה לא ממש קניין, לפחות בעבד עברי רגיל. והשאלה היותר רלוונטית אלינו זה כמובן בעל באשתו. זאת אומרת, השאלה האם הקידושין שנקראים קניין בשלושה דרכים האישה נקנית בתחילת מסכת קידושין נחשבים בעצמם קניין שיש לה בעל באשתו, בעלות, ומה זה אומר בעצם? הקידושין והקניין, מה זה בכלל המושג קניין? זה בעצם השאלה היסודית. אולי אני אתחיל עם משהו שקשור לפרשת בהר, למרות שרק בעקיפין קשור אלינו. בפרשת בהר אנחנו לומדים על עבד עברי שאם הוא לא רוצה לצאת אחרי 6 שנים, עבד עברי רגיל עובד 6 שנים, אם הוא לא רוצה לצאת אחרי 6 שנים אז הוא נרצה ונשאר אצל רבו, רבו זה אדונו, עד היובל. בפרשת משפטים אנחנו רואים שעבד עברי שלא רוצה לצאת ורצה אדוניו את אוזנו אל הדלת ועבדו לעולם, זאת הוא נשאר לעולם. אז יש סתירה בין שתי הפרשיות האלה. מצד אחד כתוב שהוא עובד לעולם, מצד שני כתוב שהוא יוצא ביובל. אז בגמרא עושה משהו שנראה קצת כמו משחק מילים כזה. היא אומרת, זה לעולמו של יובל. זה לעולמו של יובל. אז כתוב לעולם מצד אחד, בפרשה אחרת כתוב שזה ליובל, עד היובל. אז איך מיישבים את זה? זה לעולמו של יובל. לא, הכוונה בעצם יוצא ביובל. בסדר, אוקיי, הבנתי שיוצא ביובל, אבל מה המשמעות של מה שכתוב בפרשת משפטים שהוא עובד לעולם? אז זה ראיתי פעם במאמר של הנשקה, היום הוא פרופסור פה לתלמוד, אז הוא היה בחור בן 19 כשהוא כתב את זה. הוא טוען טענה מעניינת, הוא עוסק שם במאמר ביחס בין פשט לדרש. וטענתו זה ש... שתי הפרשיות האלה בעצם משקפות שני מישורי דיון ביחס לעבד. מישור דיון אחד זה המישור הקנייני. זאת אומרת, עד כמה ובאיזה מובן העבד הוא קניינו של אדונו, של רבו. המישור, בזה עוסקת פרשת משפטים. פרשת בהר עוסקת בדיני יובל. זה ההקשר גם. היא עוסקת בדיני יובל, לא בדיני עבדים. ואז הטענה היא הטענה הבאה. בדרך כלל בהלכה, וכך שיטת חלק גדול מהראשונים, לא כולם, בדרך כלל בהלכה, כשקניין הוא קניין עולמי, כשאני, משהו שייך לי לתמיד, אז הוא שייך לי בגופו. זאת אומרת, הוא עצמו ממש רכושי, בכל מובן שהוא. אבל אם דבר מסוים שייך לי רק לזמן קצוב, נגיד לשנה, לחודש, לחודשיים, אז אין לי בו קניין בגופו, במינוח ההלכתי, אלא יש לי בו קניין לפירותיו. גוף לפירות, בניסוח יותר מדויק. זאת אומרת, יש לי בעצם, נגיד עוד פעם, הכל מאוד גס, אבל אני אומר את זה בקצרה, יש לי בעצם זכויות שימוש. לא בעלות במובן המלא של המילה. והראיה שאחרי חודש, חודשיים או משהו כזה, הוא בסך הכל עוזב אותי וחוזר חזרה להיות החפץ, חוזר חזרה לבעליו המקורי. אז בעצם זה לא באמת בעלות, זה רק איזשהו סוג של זכות שימוש. עכשיו, הטענה של אינשקי, שבפרשת משפטים, מה שכתוב שהעבד שלא רוצה לצאת עובד לעולם, פירוש הדבר שהוא בעצם קנוי לאדונו קניין עולם. קניין עולם זה אומר שהוא רכושו של האדון, כמו שור של האדון, כמו כיסא של האדון. זאת אומרת, הוא קנוי לאדונו במובן מלא, גופו קנוי, מה שנקרא. בפרשת בהר כתוב משהו ששייך לדיני עובל, לא לדיני העבד. ובדיני עובל הכלל הוא שאם יש משהו שקנוי לעולם, היובל מפקיע אותו. לא קשור לדיני עבדים בכלל, אלא באופן כללי. היובל לא אוהב לראות משהו שקנוי לבעליו לתמיד. אם יש משהו שקנוי לבעליו לתמיד, הוא מפקיע אותו. כמו קרקע כשבן אדם קונה, חוזרת לבעלים המקורי ביובל. גם עבד, אם העבד קנוי לבעליו לעולם, היובל מפקיע אותו. מה זה אומר בעצם? תחשבו על מצב שאני, נגיד, מוכר, לא יודע מה, שור למישהו אחר. אז הוא קנה את השור. עכשיו, הוא היה חייב כסף למלך, מס הכנסה בימינו. עכשיו, בא המלך וגובה ממנו את השור בחובו. הוא חייב לו 1,000 שקל, לוקח ממנו את השור, לא שילם את ה1,000 שקל. אז בעצם יוצא שאחרי שנה, אחרי שמחרתי לו את השור, אז המלך לקח לו את השור. האם זה אומר שהשור היה שלו רק שנה? במילים אחרות, שהוא לא היה באמת בעלים על השור. נכון? כי בעלות לזמן היא לא בעלות מלאה. היא רק זכות שימוש. האם כשהמלך לקח ממנו אחרי שנה את השור, זה אומר שבאותה שנה השור בכלל לא היה שלו. הוא רק היה לו זכות שימוש בו. ברור שלא. למה? כי הקניין מראש לא היה קניין לשנה. קניין שמראש הוא קניין לשנה, זה קניין לזמן. אז אני באמת לא מוכר לך באמת את הדבר, רק נותן לך זכויות שימוש. אבל פה מכרתי לך את הדבר לתמיד. המלך לא הגיע בגלל שהנה, תם זמנך. זה היה שלך שנה, אחרי שנה אני לוקח את זה. המלך לא הגיע מכוח זה. המלך בא ולוקח את זה כי הוא חייב לו כסף. זאת אומרת, הקניין מראש היה קניין עולמי. המלך הפקיע. זה לא אותו דבר כמו שאני מוכר משהו למישהו לשנה. מראש, בשעת המחירה אני אומר לו, תראה, זה רק לשנה. אם אני אומר לו, זה רק לשנה, אז יש לו רק זכויות שימוש. אבל אם אני נותן לו את זה לתמיד, עכשיו בא המלך ומפקיע ממנו את זה. ונדבר כרגע שזה נעשה באופן חוקי, לא בגזלה. זכותו של המלך להפקיע דברים. אז זה לא משנה את העובדה שבאותה שנה שהשור הזה היה אצלך, הוא היה קנוי לך לגמרי. אוקיי? למה? כי הקניין היה קניין לעולם. רק אחרי שנה בא המלך והפקיע. זה לא אותו דבר כמו שאני מקנה לך את זה מראש, בקניין שהוא רק לשנה. זה קניין פירות, זה קניין רק לשימוש. הוא אומר שאותו דבר בעצם קורה בהפקעת היובל של עבד. העבד כשהוא נמכר, הוא נמכר, לא נמכר, אלא נרצה. כשהעבד הוא נרצה, אז הוא נקנה לי בעצם להיות שלי לעולם. ולכן גופו שלי. היובל, הגמרא אומרת בפרק הזה, ובא המציע, הגמרא אומרת שיובל זה הפקעת הדמלכה. זה הפקעת המלך, המלך זה הקדוש ברוך הוא. הוא בא ומפקיע. מה זה אומר? שבעצם כשאני מוכר לך נהיד את הקרקע בשנת ה-30 למניין היובלות. זאת אומרת, עוד 19 שנה יגיע יובל. אוקיי? האם מכרתי לך את הקרקע ל-19 שנים? לא. מכרתי לך את הקרקע לעולם. רק בא היובל ומפקיע אותה, כמו שמלך בא ומפקיע משהו כשחייבים לו. זאת אומרת, המחירה לא הייתה מחירה לזמן. המחירה, העברתי לך את מלוא הזכויות. זה לא שייך, לא נשארו זכויות בקרקע שהם שלי. רוקנתי אותם לגמרי אליך. אתה קיבלת הכל. רק אחרי 19 שנה בא המלך ומפקיע. אותו דבר בעבד. כשאני רוצה העבד, אז העבד הוא שלי בקניין הגוף. זאת אומרת, הוא לגמרי שלי, כמו שורי וחמורי. אבל כשמגיע היובל, היובל מפקיע אותו. אז זה אומר שבעצם העבד הוא לכאורה שלי רק ל-19 שנה, נגיד אם זה בשנת ה-30 קניתי אותו, או רציתי אותו, אבל בעצם הוא קנוי לי בקניין הגוף ב-19 השנה האלה. כי זה קניין עולמי. אחרי 19 שנה תהיה הפקעה, אבל זה לא קניין ל-19 שנה. אוקיי? ולכן בעצם פרשת משפטים אומרת מה טיב הקניין. טיב הקניין הוא שזה קניין עולמי. פרשת בהר אומרת, נכון, זה קניין עולמי, והוא קנוי לו לגוף, בגופו. אבל אחרי 19 שנה יבוא היובל ויפקיע את זה. זה מדיני יובל, זה לא קשור לטיב הקניין ולאופי הקניין בכלל. לכן אין שום סתירה, וזה מה אולי מה שהגמרא מתכוונת, כשהיא אומרת לעולמו של יובל. מה שאנחנו לומדים מכאן, זה שבאופן עקרוני, יש בגמרא קניין של אדם באדם. אפילו קניין במובן המלא, שגופו קנוי. זאת אומרת, עבד נרצע, שייך לגמרי לאדונו. עבד כנעני, אני לא מדבר בכלל, אבל עבד, אנחנו מדברים על עבד עברי. כל הדיון הזה היה בעבד עברי. אפילו עבד עברי, הגמרא אומרת, עבד עברי גופו קנוי, אפילו מי שקנוי לשש, ודאי עבד שנרצע. עבד שנרצע הוא לגמרי שלי. זאת אומרת, שייך קניין של אדם באדם. במובן הזה זה קיים. אלא מה? כמובן שפה ההיבט, נגיד, נקרא לו המוסרי, הוא נקרא לזה כהה יותר, או מתון יותר. למה? בגלל שזה הסיטואציה של עבד, ברוב המקרים, העבד הרגיל, זה עבד שנמכר בגניבתו. זאת אומרת, עבד שגנב ואין לו מה לשלם, אז בית הדין מוכרים אותו. בית הדין מוכרים אותו, וזה תמורה בעצם להשבת הגניבה. או לא משנה, או שהכסף של המחירה הולך להשבת הגניבה. זה לא מישהו שאני משתלט עליו, או מישהו שמחליט לתת את עצמו אליי. אמנם נכון שיש גם מוכר עצמו, מה שנקרא, אבל מוכר עצמו באופן עקרוני זה איסור. זאת אומרת, אסור לעשות את זה, רק אם מישהו עושה את זה, אז ההלכה מכירה בזה. זאת אומרת, זה דבר שחל. אבל יש איסור לעשות את זה. לכן בדיני עבד עברי אנחנו רואים שבאמת המושג של קניין של אדם באדם, הוא מושג שקיים באופן עקרוני. זה לא שהוא לא קיים בהלכה. אבל הוא קיים בצורה מאוד מסויגת. זאת אומרת, רק אם הוא גנב ואין לו מה להשיב, ואז בסדר, אז בעיה שלו, הוא הכניס את עצמו לברוך הזה, או כשהוא מחליט למכור את עצמו, שזה בכלל אסור, אבל הוא עובר על האיסור, אז הוא יכול להימצא במצב שהוא שייך למישהו אחר. אבל זה הכל בדיני עבדים. מה קורה עם אישה ובני זוג? בין בני זוג, המצב כאוב יותר. בסך הכל בני הזוג האלה לא מגיעים לסיטואציה בכוונה שאחת מהן תהיה שפחה של השני. זאת אומרת, היא לא מתכוונת להקנות את עצמה כשפחה. זה לא כמו המצב של העבד. ואם התורה מגדירה את היחסים בין בני הזוג כיחסים של בעלות, של קניין, זה באמת דבר שנשמע מטריד. בעבד אני חושב שפחות. אבל פה זה דבר שנשמע מטריד, והשאלה האם באמת זה המצב. אז לא יודע אם מי מכם שהספיק לראות את שני המאמרים, שרק לרפרף, אני לא מניח שהספקתי ממש לקרוא הכל, אבל בגיליון הקדמות האחרון, אז רבקה לוביץ' כתבה איזשהו מאמר שבו היא טוענת שלמרות כל האפולוגטיקות הידועות, בסופו של דבר הקידושין זה קניין שעושה הבעל באשתו, ואחרי זה היא שייכת לו במובנים מסוימים לפחות, כן, אני קצת מסייגת את זה. וכיוון שכך זה מצב בלתי נסבל, והיא גם מציעה לכן לא לעשות קידושין, או איכשהו לחיות כדת משה וישראל בלי קידושין, זה אוקסימורון משעשע במיוחד. זאת אומרת, לחיות כדת משה וישראל בלי קידושין. טוב, אני אתעלם מהאוקסימורונים, מה פשר העניין הזה? אז אני טענתי, היא גם הזכירה אותי בין הדעות שהיא ככה הביאה כנגד, אני טענתי כבר מזמן, ואחרי זה פירטתי זה יותר במאמר התגובה, שפעולת הקניין, מה שאנחנו קוראים כאן, פעולת הקידושין, שנקראת קניין, בתחילת מסכת קידושין, היא לא באמת קנייה, במובן שאנחנו מדברים עליו כאן. ראשונים כבר אומרים את זה, זה לא המצאה שלי, וגם היא מביאה אותם, ואיכשהו לא ברור לי בדיוק מה היא עושה להם. ובשביל להבין את הדבר הזה, אני רוצה להיכנס קצת לסוגיה שראיתם בסדר, במסכת גיטין. הסוגיה במסכת גיטין, הסוגיה הזאת בעצם עוסקת כמובן בעבד, אבל דרך זה אני רוצה קצת להבהיר מה זה בעצם המושג קניין בהלכה, כי אני חושב שיש פה יוונות ביחס אליו, קצת אנכרוניזמים. אז ככה, אני אגיד בקצרה, כי הדברים בסך הכל היו בדף. יש מושג של עבד כנעני, עכשיו אני כמובן מדבר, עבד כנעני זה כמובן לא כנעני, אלא עבד גוי. כן? כל עבד שהוא גוי ולא יהודי, העבד הקודם שדיברנו עליו היה עבד עברי. עבד כנעני זה עבד גוי, ובמינוח ההלכתי של הראשונים והאחרונים, בגמרא עצמה זה לא ממש מופיע כך, במינוח ההלכתי המקובל, היחסים בינו לבין רבו, כן, האדון שלו, מוגדרים בשני מישורים. יש את המישור הקנייני, ואת העבד הזה הוא רכוש של אדונו, הוא שייך לו. במישור השני זה המישור האיסורי. הראשון נקרא קניין ממון, השני נקרא קניין איסור, בשפת הראשונים והאחרונים. קניין איסור פירושו שכאשר העבד הוא בסטטוס של עבד, אז חלות עליו כל מיני הלכות שנוגעות לעבד. הוא חייב במצוות כאישה, יש גזירה שווה, מותר, לא משנה, יש כל מיני הלכות שנוגעות לעבד, הוא בעצם מין חצי יהודי כזה. זאת אומרת, יש מחלוקת אם הוא יהודי משודרג או גוי משונמח, אבל הוא משהו באמצע. והתהליך של העבדות הוא בעצם איזשהו סוג של חצי גיור. ולכן, לתהליך של העבדות יש לא רק היבטים קנייניים, שהעבד הופך להיות שלי, מה שנקרא קניין איסור, אלא יש שם גם היבטים איסוריים, לכן זה נקרא קניין איסור. הוא מגיע להיות במעמד אישי שונה ממה שהוא היה קודם. מעמד אישי זה איזשהו סטטוס של האדם, כן? מה מעמדו, נקרא לו, החברתי, מבחינת ההלכה. אז זה המצב של עבד רגיל. עכשיו, בעבד שיש לי בו קניין ממון וקניין איסור, אני יכול להפקיר את הבעלות שלי בעבד. מפקיר את זה, כמו כל רכוש שיש לי, אני יכול להפקיר, אני מודיע, הדבר הזה הוא הפקר. אומר את זה בפני שלושה, או לא יודע, בפני שניים, לא משנה. אז אני מפקיר. מאותו רגע, אין ויכוח על זה, שהעבד הוא כבר לא רכושי. את קניין הממון פקע. אבל, בשביל להשתחרר לגמרי, ועבד כנעני כשהוא משתחרר, הוא הופך להיות יהודי גמור, זאת אומרת, עבד כנעני זה סטטוס ביניים, עבד כנעני משוחרר, הוא יהודי. אוקיי? יש איסור לשחרר אותו, לא משנה, אם משחררים אותו הוא יהודי. אז איך הוא משתחרר? בשביל זה לא מספיק להפקיר אותו, זה מחלוקת רב ושמואל, אבל להלכה לא מספיק להפקיר אותו, צריך לתת לו גט שחרור. כמו שמגרשים אישה בגט, גם עבד משחררים בגט. אז צריך לתת לו גט, ואז הוא הופך מסטטוס של עבד לסטטוס של יהודי. זאת אומרת, הגט הוא בעצם זה שמפקיע את קניין האיסור. עכשיו, מה הסטטוס של עבד כאשר הפקרתי אותו ועוד לא נתתי לו גט שחרור? בשלב הזה הוא נקרא מעוכב גט שחרור. אוקיי? זאת אומרת, אין לי בו זכויות ממוניות, הוא כבר לא שלי במובן הקנייני, אבל יש עדיין סטטוס איסורי, הוא עדיין נקרא עבד, מבחינה הלכתית, המעמד שלו הוא כמו מעמד של עבד רגיל. מה שפקע זה רק הזכויות הקנייניות שיש לי בו. הוא לא יכול להגיד לו מה לעשות, אני כבר לא זוכה בעבדות שהוא מוצא, מה שקורה בדרך כלל לעבד רגיל. היחסים, הזיקות הקנייניות שיש ביני לבינו, נעלמו, כמו שאני מפקיר כל חפץ אחר, אני מפסיק להיות בעלים. אז גם בעבד, אם הפקרתי אותו, אני מפסיק להיות בעליו, אבל הוא עדיין נשאר במעמד אישי של עבד. זה המצב של מעוכב גט שחרור. הגמרא דנה, מה קורה אם שור הורג עבד שהוא מעוכב גט שחרור? אוקיי? אם שור הורג עבד, אז הוא משלם קנס. נקרא למד של עבד, 30 כסף. קנס זה התורה אומרת. אבל זה עבד רגיל, עבד כנעני רגיל. מה קורה אם העבד הוא מעוכב גט שחרור? אז ככה, יש אפשרות להגיד, משלמים קנס כמו בעבד רגיל, כי סוף סוף הסטטוס שלו הוא סטטוס של עבד. אבל מצד שני, אני מאוד הייתי רוצה לשלם את הקנס הזה, רק למי? למי לשלם? העבד מת. הבעלים הוא כבר לא בעליו. אולי לילדים של העבד, אם יש לו, למרות שהשאלה מה עם ירושה שם לא כל כך ברור, אין למי לשלם באופן עקרוני. נגיד לצורך הדיון שאין לו קרובים וילדים. אז למי לשלם? אז השאלה היא עוד פעם, אם משלמים קנס או שלא משלמים קנס. אם משלמים את הקנס, אז הקנס ילך לרבו, לאדון שלו, אין מישהו אחר לשלם לו. או שבאמת אין שום היגיון שזה ילך לרבו, כי רבו הוא כבר לא הבעלים שלו. מה זה קשור? אתה לא פגעת ברכוש שלי, העבד הוא כבר לא רכוש שלי. אז האלטרנטיבה השנייה היא לא לשלם למישהו אחר, אלא לא לשלם בכלל. כן? אז או שמשלמים לרבו או שלא. אז הגמרא אומרת ככה. תשמע, הפיל את שינו וסימא את עינו, יוצא בשינו ונותן דמי עינו. כן? אם האדון פוגע באחד מאיברים החשובים של העבד, אז העבד יוצא לחופשי. אז הוא יוצא בשינו, זאת אומרת, הוא הפיל לו את השן, אז העבד יוצא לחופשי, ואת העין, את דמי העין, הוא משלם לו. והיא אמרת, יש לו כנס. הוא כנס לרבו. כן, השאלה שלנו הייתה, האם כששור הורג עבד, אז יש, הם משלמים כנס לרבו, או שלא משלמים בכלל? אז אומרת הגמרא, על הצד שיש כנס, ואת הכנס משלמים לרבו, השתחב לי באחריני, יהב אלי לרבי. חבל ברבי גוף יאיב ללדידי. מה זאת אומרת? אם אחרים חובלים בעבד הזה, המעוקב גט שחרור, כן? אז למי הם נותנים את החבלה? לרבו. אז אם ככה, אז ברור שאם רבו מוציא לו שן או עין, ולכאורה הוא צריך לשלם, למי הוא ישלם? לעבד. הרי אם אחרים חובלים בו, אני אקבל את הכסף. אז אם אני חובל בו, אז אני אשלם לו? מה פתאום? אני הרי זה שאמור לקבל את הפיצוי אם חובלים בו. כך אומרת הגמרא. לכן הגמרא אומרת שכנראה אין כנס. כי אם היה כנס, אי אפשר היה להבין את הדין הזה, שאם אחרים חובלים בו, אז זה הולך לרבו. אז על זה שואל התוספות, חב לבאחרין היה ולי לרבי. אף על גב דמעשה ידיו לעצמו, הרי העבד הזה הוא מעוקב גט שחרור. מעשה ידיו לעצמו פירושו שמה שהוא עושה, נגיד הוא עושה איזושהי עבודה, מרוויח, הכסף שלו, נכון? לא הולך לרבו, הוא כבר לא שייך לרבו. אין לרבו זכויות קנייניות. אז מעשה ידיו לעצמו. אז אם העבד נפגע, נגיד מישהו חבל בו, מישהו הרג אותו, משהו קרה, למי זה קרה? לעבד, לא לאדון, נכון? הוא כבר לא שייך לאדון. האדון כבר לא יכול לעבוד איתו, לא יכול להרוויח ממנו כסף. אין, האדון כבר אין לו זכויות קנייניות בעבד. נכון? אז אומר התוספות, אף על גב דמעשה ידיו לעצמו, הרי הוא שייך לעצמו ולא לאדון. כיוון דקנסה לרבו, חבלה ענמי לרבו. דמה ליקת ליקולו, ומה ליקת ליפלגה. אומר התוספות, כיוון שהכנס, אם שור הורג אותו, למי בעל השור ישלם את הכנס? לאדון. אז כיוון שכך, אז החבלה, אם מישהו חובל בו, גם כן משלם לאדון. דמה לי זה, מה לי זה? חבלה זה כמו להרוג את החצי ממנו. כן, השור שהורג אותו, אז הוא הורג אותו לגמרי. אם אני חובל אותו, אז הרגתי לו את היד, או הרגתי חלק ממנו. מה זה משנה אם הרגתי חלק או הרגתי הכל? בסופו של דבר, אם התשלום הולך לרבו, אז הכל הולך לרבו. אז הפני יהושע שואל, זה באמת אמירה מאוד מפתיעה של תוספות, כי יש הבדל מאוד גדול בין הכנס לבין חבלה. וזה מה ששואל הפני יהושע, אני לא אכנס כבר לקרוא אותו, אבל אני אגיד את זה בעל פה. יש הבדל מאוד גדול. למה? חבלה זה פיצוי. כאשר אני חובל במישהו או מזיק למישהו, אני צריך לשלם לו פיצוי. התשלום הזה הוא לא עונש. התשלום הזה הוא תשלום, נקרא לזה בשפה המודרנית, זה דין אזרחי, זה לא דין פלילי. אוקיי? מישהו תובע אותי כי נגרם לו נזק, אני צריך לשלם לו פיצוי. לא בגלל שהייתי עבריין, אז אני מקבל עונש שאני חייב לשלם לו. זה לא עונש. אוקיי? זה פיצוי, זה ממון. כנס הוא עונש. זה הגדרה של כנס. ההגדרה של כנס זה תשלום עונשי, זה לא פיצוי. הלמד של עבד, מי שהרג עבד, השור שלו הרג את העבד, הוא משלם 30 כסף. למה זה סכום קבוע? בואו נראה כמה שווה העבד, ולפי זה נפצה את האדון. למה זה סכום קבוע? זה סכום קבוע בגלל שהתשלום הזה הוא לא פיצוי. אם זה היה פיצוי, אז זה היה פונקציה של כמה העבד הזה שווה. אבל התשלום הזה הוא לא פיצוי, התשלום הזה הוא עונש. ועונש על מוות זה 30 כסף. זאת אומרת, אם השור שלך הרג את העבד, אתה הורג אותו זה משהו אחר, זה רצח ממש. אבל אם השור שלך הורג אותו, אז אתה מקבל עונש קצוב, 30 כסף. והכלל בגמרא הוא שכל תשלום שהוא קצוב, שהוא לא פונקציה של הנזק ושל הסיטואציה, הוא כנס, הוא תשלום עונשי ולא פיצוי. אז אומר הפני יהושע, אז איך התוספות מדמה חבלה לכנס? חבלה, עשיתי לו נזק, אני צריך לפצות אותו. את מי אני אמור לפצות? מי שהפסיד, נכון? אז אם העבד הזה כבר לא שייך לאדונו, כי הוא מעוכב גט שחרור, הזקתי לו, הורדתי לו יד. מי הפסיד מזה? הוא עצמו, הוא יכול עכשיו פחות להרוויח, פחות לעבוד, נכון? אז כיוון שכך, ברור שלמי אני צריך לשלם? לעבד, הוא הפסיד. הכנס הוא תשלום בעל אופי שונה. הוא לא פיצוי, הוא עונש. העונש אתה צריך לשלם אותו בלי שום קשר לשאלה מי הפסיד וכמה הוא הפסיד. אתה משלם לא כדי לפצות אותו, אתה משלם כדי להעניש אותך. למי נותנים? זה כמו שאלה שולית. אם הבן אדם קיים, אז אני כבר צריך לשלם בין כל וכל, אז אני אתן לו את הכסף, למה לא? במקום לזרוק אותו לים. אבל אני לא נותן לו את הכסף כי אני צריך לפצות אותו. התשלום הזה הוא תשלום עונשי, לא פיצוי. אוקיי? רק זה הולך לניזק בדרך כלל, כי למי ניתן אותו? אבל אם באמת הניזק לא קיים, הוא מת. השור הרג אותו. אז אין למי לתת את הכנס. מה עושים? אז מה, לא תקבל עונש? הרי מי שנגח, הרג פה עבד, למה שלא יקבל עונש? אז מה אם העבד הזה הוא מעוקב גט שחרור? עונש מגיע לך. אז תן את הכנס לרבו. העיקר שתשלם, מה זה משנה למי? לא בגלל שרבו יפסיד, זה לא פיצוי. אלא כי אתה צריך לשלם בתור עונש. למי תשלם? למי שאפשר. אם לא לעבד, תשלם לאדון. אז שואל הפני יהושע, אז מה התוספות רוצה? מה הדמיון בין מי שחבל בעבד לבין מי שהרג עבד? מי שחבל בעבד משלם תשלום של פיצוי. הפיצוי הולך למי שנפגע, שזה העבד במקרה של מעוכב גט שחרור, כי האדון כבר לא בעליו. אם אתה רוצה לשלם על הריגת העבד, למד של עבד, זה תשלום עונשי. התשלום העונשי הולך למי שאפשר, העיקר שאתה תשלם. אז למה התוספות אומר שאין הבדל בין חבלה לקנס? אם הכנס הולך לרבו, אז גם חבלה הולך לרבו, מה זה משנה? זה קט לקולה, זה, כן, זה להרוג לגמרי, זה להרוג חצי. מה זאת אומרת? זה לא להרוג חצי ולהרוג לגמרי, זה שני דברים לגמרי שונים. להרוג לגמרי אתה משלם בתור עונש. להרוג חלק אתה משלם בתור פיצוי. הפיצוי צריך ללכת למי שנפגע. העונש צריך ללכת למי שאפשר. אז לכן גם אם החבלה אמורה ללכת לעבד, הכנס עדיין ילך לרבו. מה פתאום להגיד שאם החבלה הולכת לעבד, אז גם הכנס צריך ללכת לעבד. ואם העבד מת, אז לא משלמים כנס. לא נכון. החבלה הולכת לעבד כי הוא זה שנפגע, ובכנס, אם אי אפשר לשלם לו, אני אשלם לאדון. כי אני בכל מקום צריך לשלם בתור עונש. מה הדמיון שתוספות עושה בין חבלה לבין כנס?
אין שום תשלום שאתה משלם
בתגובה לכנס? לא, כשיש כנס, אז משלמים כנס, זהו. לא, זה דיון אחר. בדרך כלל אנחנו מדענים על הכנס גם בגניבה. יש את הקרן ויש את הכפל. אנחנו מדענים על הכנס לבד. זה לא חשוב כרגע את השלומים האחרים. שאלה אם יש דמים לבן אדם, זה לא כך פשוט. זו סוגיה סבוכה. אם יש תשלום אזרחי על הריגת בן אדם. שאלה מאוד לא פשוטה. לא, לא, לא. הוא מדבר על כנס וחבלה. לא שום תשלום אחר. אז הטענה, הפני יהושע עצמו כותב דברים מאוד מוזרים, מי שראה אותו בפנים אז יכול היה להתרשם, הוא מתחיל בשאלה ואחרי זה מותח את סימן השאלה, הופך אותו לסימן קריאה ועכשיו הכל בסדר. ואתה חוזר על אותו משפט. הוא אומר, כן, אבל כיוון שהוא רבו לעניין החבלה, אז למה שלא יהיה רבו לעניין הכנס, מה ההבדל? לא הבנתי, שאלת בשאלה שבדיוק אין לדמות אותם. ואתה עונה לי בטירוס, לא, אין שום בעיה, אפשר לדמות אותם, כי מה ההבדל? מוזר קצת. נדמה לי שמה שהפני יהושע אולי מתכוון לומר, ואם לא, אז אני אומר את זה, עכשיו אני רוצה לדבר על המושג קניין, כאן הגענו, עד כאן זה רק המסגרת. המושג קניין, בדרך כלל, אנחנו מבינים אותו כאוסף זכויות שיש לאדם ברכוש כלשהו. נגיד, אם הכיסא מסוים הוא שלי, אז יש לי זכויות, מותר לי להשתמש בו, לאחרים אסור להשתמש בלי רשותי. יש לי זכויות בכיסא הזה, אני יכול למכור אותו, אני יכול לעשות איתו כל מיני דברים. השאלה אם זה רק זה, או ננסח את זה בצורה שונה. כאשר העבד הופקר, אין לי כבר קניין ממון בעבד. מה שנותר זה רק הסטטוס המשפטי של העבד, ההלכתי, המעמד האישי שלו. למה הדבר הזה מכונה במפרשים קניין איסור? ביטוי, סתם מינוחית. אני מבין קניין ממון. קניין ממון פירושו שהוא שייך לי. מה זה קניין איסור? הרי הוא לא שייך לי. יש לו סטטוס של עבד עד שהוא לא מקבל גט. מה זה קשור? הוא לא שייך לי בשום צורה. אין לי שום זכות בו. למה זה נקרא קניין איסור? אתה רגיד, יש לו סטטוס איסורי ויש קניין ממון. ואם הפקרתי את הממון, נשאר הסטטוס האיסורי. למה זה נקרא קניין איסור?
זה היה לי שלך, הוא משפטית שייך לך. זאת אומרת, אם היה לי
לא, מודר הנאה. מודר הנאה זה משהו אחר לגמרי. עוד רגע אני אגיע לזה. מודר הנאה לא קשור. הטענה היא, מה שאני רוצה לומר, זה שהעבד אחרי שאני הפקרתי אותו, הוא עדיין רכושי. הוא רכושי במובן הזה ש כאשר אני מדבר על 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 זכות קניינית במשהו, זה מבחינת ההסתכלות ההלכתית הרווחת לפחות, זה לא רק אוסף זכויות. אוסף הזכויות הן השלכה של העובדה שיש איזושהי זיקה ביני לבין הדבר. יש איזושהי זיקה, תקראו לזה מטאפיזית, מטא-משפטית, לא משנה איך. יש איזושהי זיקה ביני לבין הדבר, ההשלכה של הזיקה הזאת זה שיש לי כל מיני זכויות בחפץ הזה. אבל באופן עקרוני, הבעלות היא הזיקה. הזכויות זה השלכה של העובדה שיש זיקה כזאת. זה לא שהבעלות זה אוסף הזכויות. למה אני אומר את זה? נגיד שוויתרתי על כל הזכויות. במקרה הזה הפקרתי את העבד. הוא עדיין שלי. הוא שלי רק עכשיו בלי השלכות. אין השלכות. זאת אומרת, יש זיקה ביני לבינו, אבל את כל הזכויות הקנייניות שהזיקה הזאת נותנת לי, ויתרתי עליהן. הן לא שלי כבר. זה לא אומר שאין בעלות. אם הבעלות הייתה רק אוסף הזכויות, ברגע שנעלמו הזכויות, הוא כבר לא שלי. אני לא בעלים. אבל אם אני טוען שבעלות זה משהו יותר מופשט, בעלות זה זיקה ביני לבין הדבר, שבמקרה של קניין, של רכוש, אז לבעלות הזאת יש השלכות משפטיות שנותנות לי זכויות. עכשיו, אם אני אבטר או אבטל את הזכויות, זה רק השלכות. את ההשלכות ביטלתי. אבל את עצם הזיקה שיש ביני לבין הדבר, זה עדיין נמצא, נשאר בינו. ולכן אני טוען שזה נקרא קניין איסור. זה נקרא קניין איסור, ושהעבד הזה הוא קנייני לגמרי. הוא קנייני בלי נפקמינה. זאת, הוא שייך לי, וזה לא נותן לי שום זכויות קנייניות לגביו. אבל הוא שייך לי. אז מה זה אומר שהוא שייך לי? שיש איזושהי זיקה ביני לבינו. מה ההשלכות? אתן לכם דוגמה. למשל, הרוגצ'ובר מביא שתי השלכות לעניין הזה. למשל, אתם יודעים שיש דין שנקרא שביתת בהמתו. זאת אומרת, בהמה שלי אסור לה לחלל שבת. מקווה שהיא יודעת את זה. זאת אומרת, אם היא, לא יודע מה, תולשת ענף, אז אני עברתי איסור דאורייתא. כי היא קצרה בשבת. לא איסור סקילה, זה איסור קל יותר, אבל זה איסור דאורייתא. שביתת בהמתו. אם היא אוכלת, אגב, אם היא מלחכת עשב, אוכלת, אז היינו רביתי. זאת אומרת, זה בסדר, זה מותר לה. אבל סתם, אם היא עושה איזושהי פעולה, שאם אדם היה עושה אותה, זאת הייתה מלאכה, אז גם אם הבהמה שלי עושה את זה, אני עברתי איסור.
אבל אם יש את זה לדעתה, סתם חיטה שנף הזה מעצבן אותה שבעות או לדעתה.
בסדר, זה יכול שזה גם נקרא רביתי, כי היא עשתה את זה בשביל צרכיה. לא, לא חשוב, אני לא נכנס של הפרטים, אני רק רוצה לדבר על העיקרון. מה זה אומר? הרי זה לא שייך לזכויות הקנייניות שיש לי בבהמה. מה, בגלל שיש לי זכויות, מותר לי לעשות בשימוש, אז לכן היא צריכה לשמור שבת. מה זה קשור? אומר הרוגצ'ובר, רואים מכאן שהבהמה או הרכוש שלי בכלל הוא איזשהו סוג של פריפריה שלי. זה אני באיזשהו מובן, הרי גם אני זה לא הגוף שלי. אני זה הנפש שלי. הגוף הוא כמובן המסגרת הפיזית שבתוכה אני מתנהל. אבל אני, כשאני מדבר על האני שלי, זה הנפש שלי, זה לא הגוף. לכן גם הגוף שלי הוא איזשהו סוג של פריפריה. הוא לא באמת אני עצמי. עכשיו, הרכוש שלי הוא פריפריה יותר רחוקה. אבל הוא עדיין פריפריה שלי, אוקיי? זה אומר שיש ביני לבין הרכוש שלי איזושהי זיקה, זיקה של זהות, לא זיקה של בעלות במובן של זכויות. לא זאת הנקודה. אלא כמו שאני צריך לשמור שבת, גם הפריפריה שלי צריכה לשמור שבת. אז הרכוש שלי צריך לשמור שבת, וזה בכלל לא קשור לזכויות הקנייניות. ואת, נגיד שאני אפקיר את כל הזכויות שיש לי בבהמה, כמו מעוקב גט שחרור, לא יצויר שהיה יכול להיות דבר כזה, ומשאיר רק את הבעלות המזוקקת, בלי הזכויות. שביתת בהמתו לטענתי עדיין היה פה. כי היא פריפריה שלי, זה לא תלוי בזכויות הקנייניות שיש לי בבהמה. זאת אומרת, או השלכה נוספת, רק בקצרה, אם בהמה שלי מזיקה, למה אני צריך לשלם? התפיסה הפשוטה, אם הייתי שואל, אני מניח שהתשובות היו, כי התרשלתי בשמירה. זאת אומרת, הייתי צריך לשמור עליה, ואם לא שמרתי, אז צריך לשלם. אבל הרבה אחרונים העירו שזה בכלל לא פשוט. מחלוקות ראשונים, מחלוקות אחרונים, יש אחרונים שטוענים שזה לא בגלל הרשלנות בשמירה. עצם העובדה שבהמתי מזיקה מחייבת אותי לשלם. רק אם לא התרשלתי, יכול להיות שאני אפטר, אבל המחייב אותי בתשלום, זה עצם העובדה שבהמתי הזיקה. למה? מה זה קשור? אם התרשלתי, אז באים אליי בטענות, אני מבין. אבל בלי קשר להתרשלות, סתם זה שבהמתי הזיקה, אז מה אם היא הזיקה? כי פריפריה שלי, אם היא מזיקה, זה מחייב אותי, אני צריך לשלם. אם הגוף שלי הזיקה, אני צריך לשלם. כן? ברור שכן, נכון? אני לא מכיר עזקים אחרים. בדרך כלל עזקים נעשים על ידי הגוף. למה אני צריך לשלם? מה זה קשור אליי? זה הגוף שלי עזיק, מה זה קשור אליי? תגידו, כי אני אשם, אני הפעלתי אותו. ואם אני אשם? אדם מועד לעולם, נכון? בין ער, בין ישן, אפילו אנוס. למה? עכשיו אני כבר לא אשם. ישנתי. בגלל שאני הזקתי. אם אני הזקתי, אני צריך לשלם, האחריות היא עליי. לא בגלל שאני אשם, לא בגלל הרשלנות. מה שאני עשיתי, האחריות היא עליי. כשהבהמה שלי עושה משהו, זה גם משהו שאני עשיתי. והאחריות היא עליי. לא כי התרשלתי, לא כי באים אליי בטענות, אלא פשוט בגלל שזאת פריפריה שלי. ומה שהיא עשתה מחייב אותי. אלה שתי ההשלכות שהרוגת שברי מביא. לענייננו, אומר הפני יהושע, ש... או אני חושב שהוא אומר, שהמעוכב גט שחרור הוא עדיין קניינו של רבו. למרות שאין לרבו שום זכות שימוש בעבד הזה. כל ההשלכות הקנייניות של הזיקה הזאת לא קיימות. אבל ההשלכות הן לא הדבר עצמו. ההשלכות הן השלכות, וגם אם הן לא קיימות, יכול להיות שהזיקה ביניהם עדיין בתוקף. ועכשיו, לכן בעצם הכנס הולך לרבו, וזה תלוי בעוד כל מיני הנחות שאני כבר לא אכנס אליהן כאן. מה בעצם הדבר הזה מלמד אותנו? שגם כאשר אנחנו מדברים על בעלות רגילה, קניין במובן הרגיל של בעלות, אין הכוונה רק לאוסף של זכויות קנייניות. כשאני אומר שהכיסא הזה הוא שלי, אין פירושו רק שמותר לי להשתמש בו, שלאחרים אסור להשתמש בו. קודם כל זה אומר שיש איזושהי זיקה ביני לבין הכיסא. עכשיו, יש סוגים מסוימים של זיקה, מה שקוראים בעלות, שההשלכות שלהם זה זכויות קנייניות. אבל יכולים להיות סוגים אחרים של זיקה. איך מחוללים זיקה כזאת? איך יוצרים זיקה כזאת? על ידי פעולה קניינית. נכון? איך קונים חפץ? עם פעולת קניין, הגבעה, משיכה, כסף, חזקה. כך קונים משהו. עכשיו, הפעולה הזאת, מה שתפקידה לעשות, תפקידה זה ליצור את הלינק, את הזיקה. ההשלכות הן תוצר. זה לא יוצר את ההשלכות, זה יוצר את הזיקה. ההשלכות הן תוצר. רק אני אעיר למה איסורי הנאה לא קשורים לעניין. מה קורה באיסורי הנאה? נגיד שיש לי אורלה, פירות של אורלה. התורה אוסרת עליי להשתמש בפירות. האם זה מצב של בעלות ללא זכויות שימוש? כמו שאמר, כמו שתיארתי קודם על מעוכב גט שחרור. טענה שלי היא שלא. זה בעלות עם זכויות שימוש. רק אסור לי לעשות אותם. לא, זה לא אותו דבר. במעוכב גט שחרור הזכויות לא שלי. לא שאסור לי להשתמש בו, הם לא שלי. ויתרתי עליהם, זה הפקר. באיסור הנאה, אם מישהו ייקח ממני את איסור הנאה הוא גזלן. באופן עקרוני, נעזוב כרגע ניואנסים. לא, לא. אם מישהו יעשה שימוש בעבד הוא לא גזלן.
למה?
בגלל שהשימושים לא שלי, הפקרתי אותם.
לא, אוקיי, אבל השימוש, אם הוא
עכשיו לחתוך את זה... עזוב, זה משהו אחר, כי הוא קונה. אני מדבר על לעשות שימוש. לעשות שימוש. מה זה שימוש? אני עושה בו שימוש, לא קונה אותו. אני עושה בו שימוש. גזלתי? לא. העבד לא קנוי לאדון. אבל אם עשיתי שימוש בחפץ שהוא איסור הנאה, גזלתי. כיוון שהשימושים הם של האדון. זה שהתורה אוסרת עליו את השימושים, זה לא אומר כלום. היא אוסרת עליו כאיסור. אבל מבחינה קניינית, למי שייכים הדברים האלה, התורה גם אוסרת עליי לאכול חזיר. אז אם אני מגדל חזיר, הוא לא שלי? בטח שהוא שלי. התורה יכולה לאסור עליי שימושים, גם אם השימושים הם שלי מבחינת משפטית. עכשיו, יש דברים שאותם התורה אוסרת לגמרי, את כל השימושים. ויש דברים שלא, רק אכילה למשל. אוקיי? זה לא משנה. אבל הזכויות הן שלי. במעוכב גט שחרור הזכויות לא שלי. לכן איסור הנאה זה לא דוגמה טובה. להפך, הכיוון ההפוך אולי הוא דוגמה נגדית. מי שאומר שאיסורי הנאה הם לא שלו, הוא כנראה מניח שהזכויות זה כל הבעלות, ואין שום דבר חוץ מזה. בכל אופן, אז אני חוזר עכשיו לענייננו. מה שאני רוצה בעצם לטעון, זה שאם באמת הפעולה הקניינית בהלכה, אני רואה שאני כבר צריך לסיים, הפעולה הקניינית בהלכה, מטרתה בכלל לא לייצר זכויות שימוש. זו תפיסה לא נכונה. הפעולה הקניינית תפקידה ליצור את הזיקה. ביני לבין הדבר. כאשר הזיקה היא זיקת בעלות, אז התוצרים או התוצאות של הזיקה הן זכויות שימוש. אבל יש גם זיקות אחרות. כאשר אני ממנה שליח, או יוצר שותפות עם מישהו, אז אני לא בעלים על השליח או על השותף, או אני לא יודע מה, אני עושה חוזה עם מישהו. אני לא מקנה לו שום דבר במובן שהוא נהיה בעלים על משהו, אני מתחייב לו. התחייבות, על מה הוא בעלים. הוא לא בעלים על כלום. אז למה צריך לעשות קניין? עושים קניין כדי לייצר את הזיקה. לא כדי, כשאנחנו מפרישים תרומה, זה גם איזשהו סוג של פעולה שהיא כמו פעולה קניינית. למרות שאנחנו בעצם לא עושים פה פעולה של הקנאה של זכויות ממישהו למישהו. אנחנו עושים פעולה של החלת חלות. הדבר היה חולין או טבל ועכשיו הוא תרומה. אז הפעולה הקניינית נדרשת כדי לשנות את הסטטוס של הדבר. איך לשנות סטטוס? יש סטטוסים שמשתנים להיות רכושי, יש סטטוסים שמשתנים להיות איזושהי זיקה ביני לבינם. זיקה כלשהי, כל אחת וההשלכות שלה. בסדר? טענתי שבאישה, כאשר אנחנו מקדשים אישה, למרות שהמשנה קוראת לזה בשלוש דרכים, האישה נקנית. אנחנו קונים את האישה. אבל פעולה קניינית בהלכה, וזה כל מי שמכיר קצת המינוח ההלכתי יודע, פעולת קניין בהלכה היא לא רק לקנות דברים. פעולת קניין בהלכה היא להכיל חלויות, מכל סוג שהוא. אתה צריך לעשות איזושהי פעולה כדי שהחלות תחול. יש חלות בעלות, יש חלות שותפות, יש חלות קידושין, יש כל מיני חלויות. חלויות לא נוצרות מעצמן בהבל פה. חלויות נוצרות על ידי עשיית פעולה. הקדש, הפקר, כל מיני דברים, הפרשת תרומות ומעשרות, כל מיני פעולות שיוצרות מצב הלכתי, צריכות, זאת אומרת, כל מיני מצבים הלכתיים צריכים לעשות על ידי פעולה כלשהי. הפעולה הזאת קרויה פעולת קניין. כשאני מתחייב משהו למישהו, אנחנו עושים פעולת קניין. אני מקנה לו בזה משהו? כלום. אלא מה? אני נותן תוקף להתחייבות. אני יוצר מצב משפטי. פעולה קניינית בהלכה זה לא לקנות דברים, זה טעות. זה אנכרוניזם בגלל השפה שלנו היום. פעולה קניינית בהלכה זה להכיל מצב הלכתי חדש. זה נקרא לעשות פעולת קניין. איזה מצב הלכתי? לפעמים זה מצב של בעלות, כשאני קונה כיסא או עבד. לפעמים זה מצב של אישות, כשאני קונה אישה. אבל ליצור אישות אין פירושו להפוך להיות הבעלים של האישה. זה פשוט טעות, זה לא נכון. או לפחות, בטח זה לא מוכרח מתוך המינוח קניין. כי המינוח קניין בהלכה הוא במשמעות הרבה יותר מופשטת מאשר לקנות זכויות של בעלות. אלא זה לייצר מצב חדש. עכשיו, בואו אני אראה לכם שבנושא, יש לי עוד כמה דקות. אפשר עוד? אוקיי? בנושא הקידושין יש לזה אין ספור הוכחות שזה המצב. עד כאן רק אמרתי שזה לא הכרחי. זה עדיין יכול להיות נכון. שבמקרה הזה של הקניין אני גם קונה את האישה, עכשיו היא רכושי. אולי כן, אולי לא. אני רק טוען שזה לא הכרחי. כי המושג קניין מתפרש בצורה יותר מופשטת מאשר לקנות משהו להיות רכושי. עכשיו אני אראה לכם שזה ככה. לא רק שזה אפשרי, אלא זה ככה. דוגמה אחת, יש הרבה דוגמאות, אבל דוגמה אחת, הגמרא בתחילת מסכת קידושין, הגמרא מחפשת מקור, למה מקדשים אישה בכסף? זה שקש בין אישה לבין שדה, כיחה כיחה משדה עפרון. מקישים כיחה של אישה לכיחה של שדה. אוקיי? מכאן לומדים שכמו ששדה נקנית בכסף, גם אישה נקנית בכסף. עכשיו, אישה נקנית בשלוש דרכים, בכסף, בשטר ובביה, ככה משנה אומרת. מיד אחרי זה הגמרא שואלת מאיפה לומדים שאישה נקנית בביאה ובשטר. אתם מביאים כל מיני מקורות. זה מאוד משונה. אני הייתי מצפה שאם יש הקש או גזרה שווה בין אישה לבין שדה, אז ילמדו את שלושת הדרכים משדה לאישה. הרי שדה גם נקנית בשלוש דרכים. בכסף, בשטר ובחזקה. חזקה הכוונה שימוש. אוקיי? באישה זה ממש מקביל, נכון? כסף, שטר וביאה, שזה כאילו המקבילה לשימוש. בסדר? והכלל הוא שאין גזרה שווה לחצאים. זאת אומרת, אם עושים גזרה שווה משני דברים, אז לומדים הכל. לא לומדים חצי כן וחצי לא. זה הכלל בגמרא. נו, אז עכשיו הייתי מצפה שאם לומדים שאישה נקנית בכסף משדה שנקנית בכסף, יש כיחה כיחה, הקש של אישה לשדה, אין בעיה, בחד המחת, נלמד את שלושת הדרכים. השדה נקנית גם בשטר ובחזקה, אותו דבר, האישה נקנית בשטר ובביאה. בדיוק, שדה אחד לאחד, למה צריך לחפש עוד מקורות? לא רק שהגמרא לא מסתפקת במקור הזה, מחפשת מקורות אחרים, אף אחד מהראשונים אפילו לא מאיר את זה. עד כדי כך זה ברור להם שזה בכלל לא על הפרק. אף אחד אפילו לא שואל למה. לא מישהו שאני מכיר בכל אופן. זה ברור להם שלא, זה לא שייך בכלל. למה? כי הגזרה שווה בין אישה לבין שדה לא אומרת שקונים אישה כמו שקונים שדה, זה שטויות. אישה היא לא ממונו של בעל, הרמב"ן אומר את זה, היא עצמה מביאה את זה, רבקה לוביץ'. הרמב"ן ותלמידיו אחרי זה חוזרים על זה, אישה היא לא ממונו של בעל. והם אמרו את זה במאה ה-12, לא היום כשיש מתקפות והיה צריך לייצר אפולוגטיקות. זה ברור לגמרי. להפך, הראשונים מקשים במקומות שבגמרא נראה שיש קניין לבעל על האישה, הראשונים מקשים, הרי אישה היא לא ממונו של בעל. מה הגמרא אומרת פה? לא מתרצים את זה כששואלים אותם, רגע, איך זה יכול להיות? לא, לא, אישה היא לא ממונו של בעל. לא. כשהגמרא לכאורה נראה ממנה שהאישה רכושו של בעל, הראשונים אומרים, זה לא יכול להיות, הרי אישה היא לא ממונו של בעל. הם מקשים. זה מין מושכל ראשון, זה מובן מאליו. בין היתר, הראיה היא מפה. לכן אין הקש בין אישה לבין שדה. פריטווה כבר אומר את זה במקום. זה מה שנקרא גילוי מילתא. זה לא גזרה שווה. זה דומה, אבל זה לא אותו דבר. גילוי מילתא פירושו שהמונח כיחה מקבל את משמעותו ממקום אחר. שם רואים שכיחה נעשית בכסף, אז גם פה כיחה נעשית בכסף. אין שום השוואה בין אישה לבין שדה. זה לא קשור בכלל, זה פשוט המונח כיחה, אנחנו רוצים להבין מה הוא אומר, הולכים להקשר אחר שבו אנחנו מבינים מה הוא אומר, ולומדים משם למה המשמעות של המושג פה. ולכן, כיוון שזה לא גזרה שווה, אין מה ללמוד מכאן את, 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 את ביעה ואת שטר. אנחנו לא קונים אישה כמו שקונים שדה. זה לא קשור בכלל. לכן כשהגמרא לא אומרת את זה, גם הראשונים לא מהירים. זה לא לפרק בכלל. זה לא יכול להיות נכון. יש עוד המון ראיות. אם אישה נועפת עם מישהו, אז היא נאסרת על הבעל ועל הבועל. נכון? הרצחת וגם ירשת. גזלו לי את האישה ועכשיו זה גם אוסר אותה עליי. איך זה יכול להיות? מה? זה לא גזל. זה לא שייך לגזל בכלל, זה איסור. האישה היא לא שלי. היא לא רכושי. כשאני נותן פרוטה ואני מקדש אישה. איפה שמענו שקונים משהו, אלא אם כן האישה שווה פרוטה. אבל בדרך כלל מי שמקדש אישה חושב שהיא שווה יותר, אני מניח. איפה שמענו שקונים משהו בפרוטה? משלמת, התמורה. לפעמים אתה עושה פעולת הקניין בפרוטה ומשלם אחרי זה את התמורה. זה כבר ויכוחים בין האחרונים. אבל פה כלום, אתה נותן את הפרוטה וזהו. אתה לא משלם אחרי זה איזושהי תמורה. למה לא? קנית משהו, תשלם תמורה. אתה לא קונה כלום, זה פשוט שטויות. זה אנכרוניזם מודרני. כשאנחנו היום בשפה שלנו מדברים על קניינים, אנחנו מדברים על בעלות, על רכוש. ולכן כשאנחנו קוראים את המשנה בשלוש דרכים האישה נקנית, אז ברור לנו שהמשמעות היא שהאישה היא רכושו של הבעל. אבל זה לא נכון. זה לא נכון, רואים את זה לגופו, וגם במינוח זה לא נכון. כי המינוח קניין, כמו שאמרתי קודם, עניינו יצירת זיקה, יצירת מצב משפטי. כשזיקת קידושין גם היא זיקה. היא זיקה הלכתית כמו כל זיקה אחרת, וכדי לייצר אותה ברור שצריך לעשות איזושהי פעולה. זה לא נעשה סתם בדיבור. צריך איזושהי פעולה כדי לייצר את הזיקה. אבל הזיקה הזאת היא לא זיקת בעלות ולא לא, 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 לא קשורה אפילו לזיקת בעלות. תורה רוצה שהבעל יעשה, אין לי מושג למה. לא, אגב, לא אמרתי שיש סימטריה בין בעל ואישה, או שההלכה היא שוויונית, היא לא. זאת אומרת, שלא תבינו לא נכון. אני לא מתכוון לטעון את הטענה המופרכת הזאת, ההלכה היא לא שוויונית. אני מתכוון לומר שהבעל הוא לא אדונה של אשתו, הוא לא הבעלים שלה. נכון, נו, והבת היא רכושו של אבא שלה. להפך, ההקבלה הזאת מוכיחה עוד יותר את מה שאני אומר. כי האבא גם הוא לא בעלים על ביתו. עד שום גיל. היא לא שייכת לו בשום צורה. להפך, קטן פגיעתו רעה. כי כשהוא מזיק, אף אחד לא משלם. למה? אם המוני מזיק, אני צריך לשלם. אם השור שלי מזיק, אני צריך לשלם. למה אם הבן שלי מזיק לו? כי הבן שלי הוא לא רכושי. מה? אז מה, הוא יכול למכור אותה לאמה, זה לא בגלל שהיא שלו. הוא לא יכול לשעבד אותה בתור אמה. הוא יכול למכור אותה לאמה, להכיל עליה את הזיקה הזאת שנקראת אמה, זה בסמכותו. כמו שאת זיקת הקידושין, מי שיכול לעשות זה הבעל. אבל זאת זיקה, זה לא בעלות. אין בעלות, האבא הוא לא בעלים על הילדים שלו. זה... טוב, נעצור כאן.